אנחנו נכנסנו כבר לחודש אלול, ואנחנו בני עדות הספרדים ועדות המזרח התחלנו כבר את אמירת הסליחות, וצריך לדעת שעיקר הסליחות זה לומר אותם בכוונה. והגאון החידה בספרו עבודת הקודש מעריך בזה שלא להתפלל ולומר סליחות בצעקות. הוא אומר כי הצעקות והקולות יפריבו את הכוונה, אלא העיקר לומר בכוונת הלב. דבר נוסף, צריך לזכור שעיקר הסליחות זה לומר את הבידוי, וכך משמע מכל הראשונים וגם מדברי הקבלה שהבידוי צריך להיאמר בכוונה ובמיתון, ואשרי מי שזוכה להוריד דמעות בשעת הבידוי, כמו שהביא הרב ראשית חוכמה בשם ספר הזוהר, שכשאדם מתוודע על אבונותיו, ולא רק האבונות שהוא יודע או שלא יודע שעשה בשנה הזאת או מיום שהוא נולד ועד היום, אלא מי יכול לדעת מה נשמתו באה לתקן ומה פגם ומה עשה בגלגולים שעברו, ועל מה בא לעולם הזה ומה צריך לחפר, הקדוש ברוך הוא יודע. אז אנחנו מתוודים גם את כל הנוסח הזה שתקנו לנו רבותינו, ולא צריכים להוסיף עוד דברים אחרים, אלא הנוסח שלפי אלפה בתא, כמו שרבנו ארי כותב, גם בשאר הכוונות, גם בפרי עץ חיים ועוד, שזה נוסח כולל כל העוונות כולם. ועל זה הוא תרץ את השאלה, למה אנחנו אומרים בבידוי, אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו. מי מכניס אבות לכאן? וזו אותה שאלה שאל רבנו משה אלשיך, שהיה בן דורו של רבנו הארי. והוא משיב, שניהם משיבו וכיוונו לאותם דברים. שאבותינו זה המשמעות הגלגולים שעברו שלנו. בסוד, אביך הראשון חטא. אז, ועל זה אנחנו אומרים גם בסליחות, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו עבורותיהם סבלנו. אז הכוונה היא, יש עוד פירושים למילה ואבותינו, לא ייכנס לזה כרגע במסגרת הזאת, אבל הכוונה היא על החטאים של הגלגולים שעברו מיום שנברא העולם ועד היום. תודה.
תודה רבה, חזק וברוך לרב, דברי הפתיחה המעוררים, ואנחנו כבר עם המאזין הראשון. שלום לך אבי ממודיעין.
שלום כבוד הרב, יישר כוחך על הדברים האלה.
שלום, שלום.
אני מבקש ממך לדעת, כבר רדפתי אחריך ללוד וכאן, אבל אני אשאל שאלה קטנה. איך אני אשתחרר מכללת רב עם פתיחת היכל?
זה לא משנה כללת רב או כללת סתם אדם. אני יודע שבדרך כלל לא נהוג לקלל, ואסור לקלל יהודי, כי כתוב בפסוק, קללת חינם עלי תבוא, חס ושלום. מי שמקלל, אז זה לא טוב. אבל בכל אופן, תדע ידידי, שכבר תקנו לנו, אם זה הראשונים, ואם זה הגאון החידה, והרשש, זכותו תגן בעדנו, וידוע מנהג המקובלים בבית הכנסת בית אל בירושלים עיר הקודש, לומר מדי יום שישי התרת נדרים והתרת וכללות ביחד. ואחר כך יקדימו את זה, בתחילה היו אומרים זאת לפני קבלת שבת, כשראו שלפעמים הזמן מצומצם, יקדימו את זה לפני תפילת מנחה. ואחר כך בתקופות יותר מאוחרות, ראו שגם זה קשה, והקדימו את זה לתפילת שחרית, אחרי תפילת שחרית כל יום שישי. והיום אנחנו, מה לעשות, שלא תמיד מזדמנים הציבור יחד, מקדימים את זה כבר בלילה, ביום חמישי בלילה, זאת אומרת ליל שישי, ואז עושים התרת נדרים והתרת כללות, ואדם לא יודע מי כלל אותו, אם הוא כלל מישהו, ועל ידי אותה התרה שנעשית בציבור או בשלושה, בהחלט שלושה מספיק, רק עשרה, הרמב"ן נחמני כותב, מצד שכתוב בגמרא, נידו בחלום, צריך עשרה שיתירו לו. אז על צד שאם חס ושלום אדם אפילו לא זוכר או לא יודע שקרה איתו המקרה הזה, אז טוב לעשות בעשרה, ואם אין עשרה, יעשו בשלושה. וזה מנהג נפלא מאוד, אז לכן לא צריך לחשוש. אם אדם חלום, חלום לא טוב.
את הכללה, את הברכה בערבית, את עוד עלי פלשמי.
לא משנה. או פתרון של חלום לא טוב, או כל דבר לא טוב שיצא מפיו, על ידי ההתרה שעושים, בזה מחפרים הכל. וכך כתב גם רבנו חיים פנאצ'י, עליו השלום, הן בספרו כף החיים שלו, הן בספר מועד לכל חי. אז חזקו ואמצו ולא לחשוש. תודה רבה.
תודה וחזק וברוך לרב. אנחנו עכשיו נשמע מאזין מירושלים. שלום לך, משה מירושלים. עמיתנו. משה איתנו בקו השידור. משה זמיר.
מורה טובים, מורנו ורבנו.
שלום, דבר. שלום וברכה.
מדבר משה זמיר מירושלים. השבוע יחול יום ה-30 לפטירת אחי הבכור. והשאלה היא כזאת, מה עדיף לעשות לעילוי נשמת? האם לשלם חשמל לבית הכנסת בחודש אחד חד פעמי, או לעשות נורה בבית הכנסת לעילוי נשמת, נורה קטנה כזאת?
לא.
והשאלה אם אפשר לעשות את זה כאילו לעילוי נשמת כמה אנשים בעצם עונה אחת, אם עושים את זה לחשמל או משהו כזה.
אז אני אתחיל מהספר של השאלה. הגאון רבן יוסף חיים מביא תשובת מערנח שכתב שאפשר לעשות לכמה נפטרים יחד, משום שכתוב נר לאחד, נר למאה. אז הוא אומר אדרבה ואדרבה, אין בזה בעיה. אבל שאלת שאלה חכמה, ורבותינו לימדונו ששאלת חכם היא חצי תשובה. והגאון החידה מתייחס בדיוק למה ששאלת, להתקנת נרות, אז לא היה חשמל בזמנו, לפני 250 שנה, התקנת נרות בבית הכנסת לעילוי נשמת, והוא כותב שהטוב ביותר להדליק או נר תמיד מעל ארון הקודש, כי יש עניין שבבית הכנסת יהיה דולק שם נר כל הזמן 24 שעות זכר למקדש, שנאמר להעלות נר תמיד, והוא נראה מדבריו שהוא מעדיף יותר להתקין מנורות מעל הטבעה בשעת קריאה, שבשעת קריאת התורה יהיו דולקות. ולכן תראה שבהרבה בתי כנסת, הן של אשכנזים והן של הספרדים, מותקנים מנורות חשמל מעל הטבעה. יש משני צדדים, מימין ומשמאל, יש מתקינים גם מכניסה לטבעה וסוף הטבעה, אבל זה מאוד חשוב, ונראה מדברי הרב חידה, שלא נראה אלא מפורש בדברי הרב חידה, שמאוד חשוב לעשות זאת. אז לכן אם בבית הכנסת לא קיים מנורות חשמל מעל הטבעה, תתרום את זה, זה בהחלט טוב לעילוי נשמת. או גם בנוסף, כמו שאמרנו, התקנת מנורת חשמל קבועה מעל ארון הקודש, שזה נר תמיד. ואם גם זה יש בבית הכנסת, אפשר למצוא בבית הכנסת שאין זאת. או בנוסף, להקדיש ספרים שישתמשו בהם, גם ספרי לימוד, ספרי הלכה, חומשים, סידורים, מחזורים לימים נוראים ולימים טובים. כי הרבה אנשים באים לבית הכנסת ולפעמים אין בידם סידורים, אז זה מאוד מאוד חשוב לעשות לעילוי נשמת הנפטר. לנפטרת, מעניין, מובא גם מהגאון, דברי הגאון שדה חמד, שטוב להקדיש לעילוי נשמתה פרוכת לארון הקודש. כנראה שכיוון שהפרוכת היא משום צניעות, צניעות של ארון הקודש, וצריך לארון הקודש פרוכת, מי שיעיין טוב בתשובות בשו"ת יחווה דעת, יראה שם שזה מנהג ישראל, ונכון לנהוג את זה, אף על פי שיש כאלה שעשו בבתי הכנסת שלהם ארונות קודש מגולפים ומעוטרים, ורוצים שזה ייראה, אבל יותר נכון לעשות פרוכת קודש. בד מפוארת כמה שאפשר מעל ארון הקודש, וזה טוב לאישה, לאילון נשמת אישה. כך רואים גם שרבנו יוסף חיים כותב בכמה מספריו. כך נראה מדברי רבן חיים פלאצ'י במאוד. זה ידוע, מנהג קדום היה בארצות המזרח בעיקר, גם בארצות אשכנז, להתקין פרוכת בארון הקודש לאילוי נשמת הנפטרת, בעיקר אישה. והוא הדין גם לגבי גבר, התסכול המצוות, ולא תוסיפו לדעבה עוד, שיהיה לכם רק צורות טובות. תודה.
אמן ואמן. חזק וברוך לרב ולמשה עמיתנו גם כן, שלא תדעו צער. פשוט הרבה, אנחנו עם שאלה נוספת. שלום למאזין, ואיתנו נמצא מאזין. שלום לך.
שלום,
ערב
שבת שלום לרב,
בריאות.
שבת שלום וברך.
שלום הרב, היה איזה רב חשוב שדיבר השבוע לגבי המשפט בגמרא בשבת למד ג', משפט רשעים בגיהנם 12 חודש. הגמרא בשבת למד ג'
בגיהנם 12
חודש, הוא הביא את הזוהר הקדוש שאומר שיש מדור שנקרא 12 חודש בגיהנם. הוא אומר, וזה הפשט האמיתי, לא כמו שאנשים חושבים שזה רק 12 חודש. השאלה, כבוד הרב, הלכה כמו הבבלי, כמו הזוהר, כאילו מה האמת?
מחילה, אל תעשה מחלוקת ביניהם. ודאי שדברי הגמרא מכוונים עם דברי הזוהר, ואין מחלוקת כאן, רק אנחנו לא מבינים פשט, מפני שאתה עלית על שאלה נכבדה מאוד, והרב שלך הרב חשוב מאוד, שעורר על העניין הזה, אבל זה נקודה למחשבה, לנו אין אפקה מינה בהלכה, כי 12 חודש זה 12 חודש שלנו, לוח עברי שלנו, של 12 חודשים, אלא שהרעבד חקר את החקירה הזאת, מביא את הפסוק, והיה מדי חודש בחודשו, מדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפני, אמר אדוני. והוא שואל, הרי למעלה ידוע שאין זמן, מעל הזמן, ולא רק למעלה, אלא כשהאדם נפטר, והוא מרגיש שהוא משוחרר, ממה הוא משוחרר, כי כאן אנחנו בחיים פה, בעולם הזה, נמצאים במסגרת של מתח. המתח הוא השעון שכל רגע שעובר, או כל רגע שצריך להגיע, האדם מצפה למשהו, או מקווה לאיזה דבר, אז הוא לחוץ, וזה גורם לחץ. ואילו שם אין לחץ, כי שם למעלה מהזמן, אז לא שייך שם לומר יום או לילה, לא שייך לומר שעה 12 או שעה 1, וכן אז זה הדרך. אז מה שייך תאריכים בנפטר, ולמה אנחנו סופרים את 12 חודש לנפטר? אז הוא משיב שזה לנו זה שייך, הוא מתאר שם, כי הרעבד היה גם מקובל, מי שיבדוק ימצא שהוא כתב פירוש נפלא מאוד על ספר יצירה, ושם הוא נכנס לסוגיות מאוד מאוד מעניינות ועמוקות, לא, זה לא מאכל כל אדם, בוא נגיד כך. אז הוא כותב שלמעלה יש מחזור של הלבנה, כי אנחנו הולכים אחרי חודשים ולא שנה של 365 יום. לא מחזור של חמה, אלא של הלבנה. והוא מבאר שם שכשאדם כאן בעולם הזה חלילה חוטא, הוא פוגם בלבנה. ואז, היה מדי חודש בחודשו, זה הפירוש, שכל מחזור של לבנה, במחזור כזה של 12 חודש, זה יוצא בערך בשנה ממוצעת 354 יום בשנה, ואז אם אתה סופר 12 חודש לפטירת האדם, באמת מסתיים אז דינו שם בשמיים. ואף על פי ששם לא הולכים לפי שעון שלנו או לפי זמנים שלנו, אבל לנו נקבע, זה מה שנקבע, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, וזה באמת מדרגות. אותו דבר יש בדברי הזוהר בעצמו, על אמירת קדיש לעילוי נשמת הנפטר. אז הזוהר אומר ששעתה הוא פלגה, שעה וחצי הוא נח כשאומרים עליו קדיש. וכן על זה הדרך יש גם לגבי מתי גיהנם שולט, בשבתות לא שולט ועוד, וכן חצות היום של יום השישי, ושעה לפני חצות מתחילה הערת שבת, כמו שמובא בדברי הארי וכמה מקומות. אז הביאור נפלא מאוד של רבי שלום בוזגלו, שהיה מגדולי המקובלים לפני 300 שנה, וידוע שהם היו שלושה חברים, רבי חיים בן עטר, הסבא, הזקן, סבו של רבנו חיים בן עטר, ואיתו רבי אברהם אזולאי, והשלישי זה היה רבי שלום בוזגלו, בעל הספר פירוש מקדש מלך ארבעה כרכים על הזוהר, ועוד כרך בשם על תיקוני הזוהר שכתב אותו, והוא היה מקובל עצום. אז הוא מפרש שהם היו אותם שלושה חברים יחד בפז במרוקו. אחר כך רבי אברהם אזולאי עלה לארץ. גם רבי שלום בוזגלו יש שמועה שמביא האדמור ממונקת שהוא עלה לצפת בסוף ימיו. אבל רבי חיים בן עטר הנכד עלה לירושלים כידוע. אז הוא כותב רבי שלום בוזגלו עליו השלום שהשעה וחצי שהזוהר מדבר זה לא שעה וחצי שלנו בשעון של 60 דקות ועוד 30 שזה 90 דקות ביחד, לא, אלא זה מדרגה למעלה שנקראת שעתר ופלגה. ולכן תדע שדברי הרב שאמר לכם הם דברים מדויקים ואמיתיים, רק מה, אנחנו לא יכולים לדעת ולשער ולמדוד את הזמנים הללו. כך ראיתי גם שהביא הגאון ביביע עומר זיכרונו לברכה, ואנחנו צריכים ללכת לפי שעון שלנו ולפי לוח שלנו. תודה רבה.
תודה רבה למאזין, יישר כוח כבוד הרב. אנחנו עם מאזינה מבני עיש מהמושב, שלום לגברת שרה.
אני רק ברשותכם תיקון קטן, הזכרתי את שלושת הצדיקים, הם היו בעיר סלי, לא בעיר פז, בטעות אמרתי בעיר פז. בבקשה, עם המאזינים על הקו, מישהו מהמאזינים, בבקשה.
בבקשה, כן, שלום לגברת שרה. שרה שומעת אותנו?
הלו?
כן, גברת, את בשידור, בבקשה.
הלו?
הגברת בשידור, בבקשה.
שלום. טוב.
היא לא שומעת אותנו, אז נראה מה קורה פה, אם הבעיה היא טכנית או אחרת. מי יש לנו, בבקשה, המאזין הבא? יש לנו עוד מישהו על הקו? אני... שלום למאזין. מאזין? לא שומע.
שלום.
כן,
שלום, שומעים?
שומעים, כן, אתה
שומעים
בשידור.
אותך, שבת שלום.
שקודם כל שלום לכבוד הרב בן ציון מוצפי, ושבת שלום ומבורך, וחודש טוב ומבורך.
כן, אמור.
ראשית, רציתי להודות לכל רשת מורשת, על כל השידורים הטובים שהם עושים לזיכוי הרבים.
פותחים בכבוד האכסניה?
כן, בדיוק. פותחים בכבוד האכסניה, זה נקרא. עכשיו, השאלה שאני רוצה לשאול, אם... מותר, אסור להגיד בעיקרון דברי תחנונים ובקשות אישיות בשבתות וימים טובים.
כן.
האם זה שעת קצרה או זה, האם מותר להגיד? או שרק להגיד שבת עם מלזעוק ו...
אתה צודק בהחלט. כך הביא המרן השולחן ערוך בסימן רש פחת בהדחות שבת. כי למעשה יש לנו את דברי הגמרא מפורשים. וגם הרמב״ם ואיתו מסכים השולחן ערוך. שבשבת צריך האדם לראות שכאילו כל ענייניו מסודרים, ולא להיות בדאגה או בצער או בצרה בשבת.
אבל נגיד, אם זה שעת קצרה ממש...
אני עונה לך, ידידי. אני עונה לך. אבל, יש אבל אחד גדול, שיש משנה מפורשת, שיש דברים שמטרעים עליהם אפילו בשבת, כגון, לא עלינו, אם גויים צרו על איזה עיר, או... אפילו ספינה מתערפת בים שיש שם נוסעים והם בסכנה, אז על אלה מטרעים אפילו בשבת. זה גמרא מפורשת מסכת תענית. וכן גם כן מובא לגבי יולדת היושבת על המשבר, כי היא בצרה, היא בצער, וגם יש סיכון מסוים בלידה, שמשמור את כל הולדות ישראל. אז על אלה בהחלט מתפללים בשבת וזועקים. ויותר מזה, גם חולה שיש בו סכנה, לא סתם חולה, מי שיש לו איזה כאב ראש או כאב בטן או כל דבר אחר, אבל חולה שאנחנו אפילו מסופקים מה הבעיה שלו והוא מתלונן על איזה כאבים או על איזה דבר, על אלה ודאי מתפללים בשבת, ומותר יהיה להתפלל בשבת עד אלה. אלא שמרן נוסיף, למעשה דברי הגמרא, שמוסיפים את, את הממרה שבת היא מלזעוק, ורפואתו קרובה לבוא. והגאון החידה כתב רמז נפלא מאוד כדי לזכור, משה ידבר והאלוהים יעננו בקול. זה נאמר במתן תורה. אז הגאון חידה מפרש, משה, ראשי תיבות, שבת היא מלזעוק. ידבר, אתה תאמר שבת היא מלזעוק. ובשמיים והאלוקים יעננו בקול, בקול ורפואתו קרובה לבוא. אמנם זה לא הולך לפי סדר הראשי תיבות, אבל זה הראשי תיבות של אותם, אותו משפט. בזמנו היה הגאון רבי אפרים אנקווה, מעניין מאוד, שהוא היה מתפלל איתם בית הכנסת, ברחוב, הוא היה גר ברחוב דוד ילין, מי שזוכר אותו. אז יום אחד הוא קרא לי בשבת, הייתי ילד, ואמר לי את החידוש הזה. אחר כך ראיתי את זה בספר חומת ענך לרב חידה. והוא אמר לי, תזכור אותי, זה המילים שלו, תזכור אותי שאמרתי לך, ולא ידעתי למה הוא אומר את זה, אחרי שבועיים הוא הלך לעולמו. אז לכן אני מקיים את צוואתו כעת ומזכיר את הדברים. ולכן נוהגים שכשמזכירים חולה בשבת, אומרים שבת היא מלזעוק ופועתו קרובה לבוא. אותו דבר הגמרא אומרת, וכך מובא בשולחן ערוך, לגבי נחמה של אבל לא עלינו בתוך שבעה ימים על הנפטר שלו. בשבת מנחמים, אבל לא כדרך שמנחמים בחול, כי בחול אומרים לו ינוחה מן השמיים, אבל בשבת מוסיפים ששבת היא מלנחם ונחמתו קרובה לבוא. זאת אומרת, במקום מלזעוק, אצל חולה אומרים מלזעוק, ואצל אבל אומרים שבת היא מלנחם ונחמתו קרובה לבוא. אז כך נוהגים לעשות בשבת, שיש שינוי מאשר בחול. כמו שאומרים שבת שלום, ולא אומרים שלום בשבת, אלא מזכירים שבת, ככה גם כן נוהגים לעשות גם לגבי תפילה ובקשה. אז יוצא שהשאלה שלך נפתרה, שאם זה חולה שיש בו סכנה, או אפילו חולה שמצבו לא טוב והוא מרותק למיטה, וזה גדר שיש בו סכנה, או חום גבוה, או כל דבר אחר, זה אפשר להתפלל עליו בשבת, וטוב להוסיף שבת היא מלזרוק ופועתו קרובה לבוא. תודה.
רציתי לשאול את הרב, שאלה שהיא תאורה לי, ראיתי יש דין הרי שצריך לשפוך את המים שבשכונת המת, אז הפוסקים כתבו שתי בתים מאותו בניין. אז רציתי לשאול מה הדין בבית חולים שנפטרים בו לפעמים אנשים, מה הדין, האם צריך גם מי שגר קרוב בסמיכות בניין או שתיים מאותו בית חולים, האם צריך לשפוך שם את המים בכל זמן שנמד שנפטר בבית חולים?
עכשיו, המקור הוא בדברי הגמרא, והגמרא שם השתמשה במילים מים שבשכונת המת. וכך הביא הרמב״ם, כך הביא גם מרן השולחן ערוך, מים שבשכונת המת. מה העניין שכונה? מה זה שכונה? יש לנו הלכה ששלוש בתים מימין, שלוש בתים משמאל, וזה לא בתים בניינים של היום, בתים שמפורש בגמרא פירושות דירות. זאת אומרת, אם תאמר בבית חד קומתי או בתים נפרדים, אז באמת הבית של הנפטר, שבו הוא נפטר, לא של הנפטר אלא ששם הוא נפטר, שתיים, הבית הסמוך, שלוש, הבית שסמוך לסמוך. אז אני מזכיר שזה שלוש בתים מכל כיוון. אבל, והיום בבית דירות, אז באמת אותו בניין, גם הקומות העליונות, גם הקומות התחתונות, שלוש קומות, שתי קומות מלמטה, שתי קומות מלמעלה, וגם אם יש דירות באותה שורה של החדרים או אותה שורה של דירות, אז כמו שאמרנו, שני דירות מימין, שני דירות משמאל. מה הטעם? צריך לדעת את הטעם ואז נוכל להגיע לשאלה שלך. הטעם הפשטי הוא לא בשביל כמו שאומרים מה שאומרים, כי אומרים את זה אנשים גדולים, אבל הטעם העיקרי הוא כי לא להוציא לעז על המת, כי כתוב בפסוק מוציא דיבה הוא כסיל, ואסור לומר פלוני נפטר או פלוני מת, אלא לכן אומרים בלשון עקיפה, הלווייתו של פלונית תצא ביום פלוני בשעה פלונית. וכן על זה הדרך. או אומרים שאיזה מישהו לא עליכם, שיהיה רק על הגויים ולא ישראל, שווק חיים לכל חי. זאת אומרת, עזב אותנו בחיים והוא הלך לעולמו. הוא הלך לעולמו, לא להגיד מת או נפטר, כי זה נקרא מוציא דיבה וכסיל. כדי לפתור את הבעיה הזאת, מה היו עושים? אז כשהיה נפטר באותו בית, אותו אדם, שופכים את המים בחוץ, ואז מי שרואה ששופכים מים בחוץ, מים נקיים, זה לא מי שטיפה, אז יודע שנפטר אדם. ויש היו נוהגים לתקוע בשופר, כך מובא בספרי המנהגים, ואז היו יודעים שיש שם נפטר. גם בגמרא כך נראה, שיצא שופר מביתו של רבן גמליאל, בזמן שרבי אלעזר הקפיד וקרא מה שקרה, בתנורו של האחנאי. אז אני חוזר לעצם העניין, אלא שהפוסקים האחרונים הביאו, וזה בשם הקבלה ועוד, שמפני שהמלאך רוחץ את סכינו במים שבאותו בית, ואז השתייה מאותה מים היא מזיקה. ויש לזה גם המעריל באורך כותב לגבי מים שלנו, לגבי ערב פסח שישאירו מים, אז הוא כותב ששומר מצווה לא ידע דבר רע, ויש שהיו נוהגים לשים ברזל במים, לא ניכנס לכל הפרטים. עכשיו אני חוזר לעצם השאלה שלך, מה נקרא מים שבשכונת המת? אם יש בקבוקים סגורים, או הפוסקים כתבו, אם יש בקבוקי שתייה שהם יקרים, לא לדבר על יין ומשקאות חריפים, שזה ודאי יקר, אלא אפילו משקאות ממותקים שאדם קונה אותם וזה עולה כסף, בזה אין חשש של מים של שכונת המת, אלא דיברו על מים נטו. אז הוא הדין גם, יש רוצים לומר, שהוא הדין בקבוקים של היום של שתייה, משתייה באותו בית שנפטר האדם, אז זה לא דווקא בבית חולים. אם קרה לא יבוא ולא יהיה, שמצאו האדם נפטר בדירתו, ועבר כבר זמן והוציאו אותו משם, אז באמת הדיירים הסמוכים לאותה דירה צריכים לשפוך את המים שיש. אז השאלה שלך חוזרת, מים מהברזים שיש לנו שיש במטבח ויש באמבטיה ובשאר מקומות בדירה, אז נוהגים לפתוח את הברז, כך כתבו אחרוני זמננו, כולם עם אלה שנפטרו מנוחתם בגן עדן, אלה שחיים עמנו ימשיכו לחיות חיים טובים וארוכים, אז יפתחו את הברז למשך דקותיים שלוש, כך שהמים שבצינורות שבתוך הבית יישפכו להם, ואז יישארו רק המים שבאים מהמקור, ואלה לא נאסרים. אז כך גם בבית חולים, באמת אם באותו בית רפואה נפטר איזה אדם באותו חדר והוא הדין בשני החדרים הסמוכים, מימין ומשמאל, אז יפתחו את הברז לשתי דקות, הברזים, ואז כל המים שבצינורות יישפכו, והכל יבוא על מקומו בשלום. ויהי רצון שיהיו לנו בשורות טובות ושמועות טובות. תודה.
תודה רבה, יישר כוח, חזק וברוך לרב. אנחנו עם בחור ילד צעיר שהגיע למצוות היום. חגי, מזל טוב, חגי מאפולה.
תודה. שלום הרב. היום, אני רוצה, היום הגעתי לגיל 13. אני רוצה לדעת אם אני מחויב באמירת הסליחות.
מחויב באמירת הסליחות. כמו כל אדם מישראל, כמו כל אדם מישראל, כאשר יש באפשרותו ויש בכוחו לקום לסליחות, או יש היום שהוא לא לקום לסליחות, או שיש כאלה שאומרים את זה בבוקר בשעות המוקדמות של היום, ויש גם, נו, זה גם טוב שאומרים את זה אחר הצהריים, אני לא בא לעשות כעת מדרגות ולחלק ציונים, אבל יש כאלה שעושים כך, אז בהחלט כן, זה טוב לומר סליחות, זה חשוב לומר סליחות, ולא רק לילד מגיל 13, גם מגיל 9, אם הוא יכול, כי הוא חיה בחינוך, אז הוא יכול ורוצה להשתתף באמירת סליחות, בהחלט אנחנו נעודד אותו להשתתף באמירת סליחות. אז חזק ואמץ, ויהי רצון שתשמור כל מצווה מרמח מצוות עשה, ותיזהר מכל עבירה משסה לא תעשה, וגם ממצוות דרבנן במנהגים, תשמור עליהם, ותעלה ותפרח ותסגשג עם כל ילדי ישראל. תודה.
תודה. הרב. הרב.
כן, אנחנו שומעים. מה עוד רצית להוסיף?
אפשר רק ברכה לבר
מצווה. ברכתי אותך ברכה עצומה. תשמור את התורה ותשרח ותרבה.
טוב, תודה.
אין ברכה יותר גדולה מזו מהרב. תודה רבה לך, חתן הבר מצווה, חגי מאפולה. אנחנו עם מאזין מאפרת, שלום לך יורם.
שלום, שלום כבוד הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום, בורך.
כבוד הרב, יש לי שאלה מחולקת לשני חלקים במקומות בתפילה. בשמה ישראל, אנחנו פותחים בפרשה הראשונה ואומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ואילו בפרשה השנייה שם, הוא אומר, לאהבה את השם בכל לבבכם ובכל נפשכם ולא אומר מאודיכם. ו... בתפילת 18, אמנם זה אחר, אבל זה עדיין, זה קופץ בתפילה כשאנחנו עומדים בתפילת 18, במקום היחיד שהוא מוסיף את המילה נע, מכל הבקשות, ראה נע בעוניינו. זה לא מופיע בשום אחת מהברכות. האם יש סיבה או ש...
אז אני אענה על הספר כדי שלא אשכח לענות לך. ראה נע בעוניינו, אז כיוון שאנחנו מבקשים על עצמנו ועל מצבנו, אומרים את זה בלשון בקשה. עכשיו, וגם יש בתשובה גם כן תפילה על חזרה בתשובה גם כן בלשון נע. ואם תחפש, תמצא בסידור עוד כמה מקומות שאנחנו מזכירים נע. עכשיו נחזור לשאלה שלך, שאלה נכבדה מאוד שעמדו עליה מפרשים. האחד זה נמצא פרשת ויתחנן, והשני פרשת עקב. פרשת והיה עם שמוע ופרשת שמע. שאלו למה באמת בפרשה הראשונה שנאמרה בלשון יחיד, כולה בלשון יחיד, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. צריך להשתדל לומר לבבך ולא לבבך, כי לכן חסר לנו היום את החזנים של פעם שהיו אומרים את הכל בכל רם, והציבור היה לומד איך לדקדק באותיות של קריאת שמע, כי שם זה דאורייתא, וצריך מאוד לשים לב לדקדק בזה. אז אני מודה לך על השאלה. אז מה התשובה? התשובה היא שכשדיבר בלשון יחיד, אז משה רבנו מרשה לעצמו לבקש מאיזה יחיד לאהוב את השם גם בממון. מה זה מאוד איך? עיקר הפירוש, כמו שהמשנה אמרה, בכל ממוניך. אחר כך אמרה דבר אחר, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך ומודד לו ממאוד מאוד. אז לכן אמר בכל מאודיך. אבל מציבור שלם, נאמר שנמצא בבית הכנסת, שלפעמים זה בן פורת יוסף מאות אנשים, לבקש מכולם ולצוות אותם בכל מאודכם, זה משה רבנו לא עלה דעתו לעשות. מפני שזה קשה, שמתוך 100 איש יימצאו כמה בודדים, חלילה, אני רק מצטט את דברי המפרשים, שהם לא יאהבו בכל מאודכם. בכל לבבכם, כן. בכל נפשכם, כן. אבל בכל מאודכם, כי הממון חביב על האדם. אנחנו רואים הרבה שלא עלינו, שבמקרה לא יבוא ולא יהיה של שוד או כל דבר אחר, נהרגים בגלל הממון, ומצוי. אז כיוון שזה קורה, אז חכמים והתורה הקדושה, בראש ובראשונה, ירדו לסוף דעתו של אדם, ולכן ברבים לא מוזכר בכל מאודכם, ואילו ביחיד כן מוזכר. תודה לך על השאלה.
תודה רבה, חזק וברוך כבוד הרב, יישר כוח.
תודה רבה, יישר כוח למאזין מאפרת, תודה לכבוד הרב. אנחנו עם יוסף לוי מקריית גת, שלום לך יוסף.
שלום, שבת שלום. כבוד הרב. כבוד הרב, יש לי איזו שאלה. יצא עכשיו איזושהי השגחה, לא יודע, אבל אני שמעתי את זה, הלכתי לקנות השבוע. ביקשתי, מה שאני לוקח כל הזמן, אומר לי, יש לי חלק ריאה. זו תופעה חדשה, מה זאת אומרת חלק ריאה?
עכשיו גם אני לא ירדתי לסוף דעתם. אתה רק תסתכל מי נותן את ההכשר, ואם אתה סומך על הכשר מסוים, אז תשתמש באותו הכשר מסוים. זה לא מעלה ולא מוריד. אם זה הכשר של איזה מקום שאתה כן סומך עליו, וכתוב עליו מהדרין וחלק ריאה, אז זה באמת חלק ריאה. שכוח.
תודה רבה, כבוד הרב.
כוח.
תודה למאזין מקריית גת, ואנחנו כבר אנחנו נשמע שאלה נוספת של מאזין. שלום למאזין, שוב אנחנו מנסים לחדש את הקשר. כבר שלום לך המאזין.
שלום לך, שלום לכבוד הרב.
גברת, שלום
וברכה.
כבוד הרב, אחרי הדלקת נרות שבת אני מתחילה להתפלל מנחה, ואני לא מקבלת עליי עצמי, לא מקבלת שבת בהדלקה, אלא רק בבואי קלה. וכבוד הרב, אני מבקשת ממך לסדר לי את שלבי התפילה, מה קודם למה?
האמת שלכתחילה כדאי מאוד להשתדל להתפלל מנחה מוקדם, אפשר עכשיו, לא חייבים לחכות לרגע האחרון. אז בעוד היום גדול יקרא אדם את תפילת, יתפלל תפילת מנחה, למשל אישה שהיא לא חייבת תפילה בציבור, והיא נוהגת כן להתפלל מדי יום שישי, אז תתפלל עכשיו, לא חייבת, זה עדיף. אבל אם קרה שהיא לא התפללה, והיא לא נוהגת לקבל שבת, אני מדגיש, לא נוהגת לקבל שבת בהדלקת נרות, אז באמת היא יכולה אחרי הדלקת נרות להתפלל מנחה, כי אצלה עדיין חול. מתי תיכנס שבת? רבע שעה, 20 דקות, בוא נגיד 20 דקות לפני השקיעה. כדי לקחת מרחב זמן קצת, אז כמו שנוהגים ברוב הערים, 20 דקות לפני השקיעה, אז להתפלל תפילת מנחה, ולומר אחרי זה קבלת שבת. אבל ברגע שאדם אמר, לא משנה איש או אישה, או ילד או זקן, שאמר, בואי קלה שבת מלכתה, והגיע הזמן פלג המנחה, אז באמת הוא קיבל עליו שבת, ולכן צריך מאוד להיזהר. אם אמר עכשיו למשל או כמה שעות לפני, אין שום בעיה, הוא לא יכול להגיד בואי קלה, מה בואי קלה שבת מלכתה, והוא יגיד היום ליל פסח, מה עכשיו ליל פסח? לא, הוא אמר יום ראש חודש הזה, זה דברים בטלים. אבל כאשר הגיע הזמן פלג המנחה, שהוא זמן כן קבלת שבת או תפילת ערבית עליבה לרבי יהודה, אז באמת זה חל עליו. אז צריך להיזהר שלא לומר בו יקלה שבת מלכתה, אלא אם כן יודע שסיים את כל מלאכותיו, וכן יודע בבירור שהתפלל מנחה.
אז
תודה.
כבוד הרב, זה יוצא לי בסדר, רק רגע, כבוד הרב, הלו, הלו. כבוד הרב, זה יוצא בסדר שאני מתפללת, אני אומרת מנחה אחרי הדלקת נרות
לכך
שבת.
אבל הרב, אתם נוהגים לא לקבל שבת בהדלקת נרות.
אבל הרב, יש פה מזמור שיר ליום השבת, יש במה מדליקים ויש שיר השירים, אז איך אני מסדרת מה קודם למה? אחרי קבלת שבת מה אני אומרת? מה מדליקים או שיר השירים?
אתם חכמים יותר מהגברים גם, ברוך השם. היום אנשים של היום הם מאוד מהדרות במצוות, אז באמת זו שאלה חשובה, וכדאי לעיין בספר שיבת ציון, שם מסודר, כי אמירת שיר השירים בעיקרון היא טובה לאומרה ביום שישי עצמו. כך נהג אותו גאון וקדוש הרב יסוד ושורש העבודה, זכותו תגן עלינו, שהוא היה נוהג ביום השישי בחצות לטבול במקווה, והיה יוצא ומתעטף בבגדים לבנים, ולוקח מגילת שיר השירים וקורא אותה. ואמרו עליו חכמי דורו, שהיו המלאכים במרום יורדים ונהנים לקולו לאמירת שיר השירים. ומדוע, מה העניין שיר השירים ביום שישי? מפני שהרוקח כתב, זה מובא עוד לפני הרוקח עליו השלום, גם בתניה רבתי ועוד, שיש עניין גדול באמירת שיר השירים ביום השישי, בפני שיש בו קופיותת פסוקים, כנגד קייס שעות שגיהנם שולט במשך השבוע. כי גיהנם לא שולט כבר שעה לפני חצות היום ביום השישי, עד מוצאי שבת, ואחר כך כל יממה 4 שעות ומחצה. למה? שוב שהגענו לשאלה של המאזין ששאל בתחילת התוכנית לגבי שעה וחצי. אז שם כתוב גם בזוהר הקדוש שבשעה וחצי בכל תפילה, אם זה שחרית, שעה וחצי של שחרית, שעה וחצי של מנחה, שעה וחצי לערבית, לא שהתפילה נערכת שעה וחצי, אלא יש פרק זמן של שעה וחצי אז שיש שקט למעלה וגינם לא שולט. אז יחד זה יוצא 4.5 שעות ביממה. אם נכפיל אותם ב6-9 ימים וניקח גם ונוריד את, ננקה את חצות היום של יום שישי פלוס שעה לפני חצות, נקבל את המספר הזה כמספר הפסוקים שיש בשיר השירים. לומר לך שמי שאומר שיר השירים ביום שישי ינצל מגינם השולט באותם שעות. אז מכאן עדיף לומר את שיר השירים, וכך אנחנו משתדלים לעשות ביום שישי. בקיץ זה מאוד קל, אפשר גם עכשיו לקחת ספר שיר השירים, שידור, ולקרוא שיר השירים. אותו הדבר במה מדליקין, כתב תרומת הדשן עליו השלום, רבם של כל בני אשכנז, רבי הרב איסרלן עליו השלום, רבי ישראל איסרלן, הוא כותב שהיו נהגים לומר אותו מבעוד יום. למה? כדי שבני הבית ידעו מה, איזה שמנים ואיזה פתילות ראויות להדקה ואיזה לא ראויות להדקה. וכן, כיוון שיש שם 3 דברים צריך אדם לומר בתוך בתור שבת עם חשיכה, יסרתן, עירבתן, הדליקו את הנר. אז אומרים את זה יוצא לפני הדלקת נרות. גם זה אנחנו משתדלים לומר לפני, אבל לא נורא אם אדם לא אמר, יכול לומר את זה בבית הכנסת, יש כאלה אומרים את זה אחרי קבלת שבת, יש כאלה שאומרים את זה באמצע, כל מקום ינהגו לפי מנהגם. אבל אנחנו משתדלים לומר את זה אפילו לפני מנחה, כי בדרך כלל מנחה יוצא סמוך לזמן קבלת שבת, ואין זמן לומר גם את שיר השירים, גם את במה מדליקין. אז הכל תלוי משהו האדם. אם הוא יכול לומר את שיר השירים ובמה מדליקין עוד בעוד יום, זאת אומרת עכשיו אפילו, כבר אחרי חצות היום של יום השישי, זה עדיף. אז זה הכי טוב. ואז כשמגיע הזמן אומרים מנחה, ומיד אחרי מנחה קבלת שבת, כי קבלת שבת יש לומר לפני השקיעה. כי לא ייתכן שהשקיעה כבר עברה, ואני עומד ואומר בואי קלה שבת מלכתה, זה נשמע חוכה והתלונה, כיוון שכבר שבת נכנסה, מה אתה בא מקבל את הקדלה עכשיו? בואי קדלה שבת מלכתה. כי הגמרא גם אומרת, רבי ענאי, הבא מתעטף וכאה, מעלה פניה דיומה לשבתה, ואמר אחי, בואי קדלה שבת מלכתה. אז לכן כדאי להשתדל בזה מאוד, ולכן גם כתבו הפוסקים, ראיתי זה בספר גם מעשה ניסים, לרבי ניסים ראש רבני בבל, בדורות האחרונים, שהוא אחרי הבן ישחי, הוא כותב שאם באמצע תפילת מנחה, זאת אומרת, אחרי שסיימת את העמידה, אתה רואה שזמן השקיעה הקרב הוא בא, עמוד פנה לצד מערה ותאמר את המילים האלה. בואי קלה שבת מלכתה. ובזה קיבלת את השבת מבעוד יום, וגם זה עוד עניין. רבנו משה בן חביב, כותב בתוספת יום הכיפורים, הוא היה לפני 400 שנה, היה רב של ירושלים, הוא כותב שם שתוספת שבת היא חיוב. זה ידוע שתוספת שבת הגמרא דרשה מפסוקים. אז הוא כותב, הוא סובר אפילו שזה דאורייתא, כמו תוספת יום הכיפורים. התוספת זמן של שבת אפילו כמה דקות לפני השחייה יש בה מצווה, ולכן יש לומר את קבלת שבת, או לפחות את המילים, בואי קלה, שבת מלכתה, אם אדם נקלע לאיזה מקום, או קרה באיזה יום השישי שהוא איחר בתפילת מנחה, ועדיין עוד לא הגיע הזמן השקיעה, והוא אמר את העמידה של מנחה, יאמר את המילים, בואי קלה, שבת מלכתה. תודה.
תודה רבה, חזק וברוך לרב, ואנחנו עם מאזינה, שלום לך, מאורה מהדרום. אורה, בבקשה, בדחיפות ובקצרה, מה שנקרא.
שבת שלום לכבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
רציתי לדעת מה הדין לגבי אישה בהיריון, ללכת לקברי צדיקים שלא בתוך בית עלמין, והאם יש שוני לגבי יום שישי?
בואי נראה.
לגבי שלא בבית עלמין אין שום בעיה. זה כולם מסכימים שמותר ויכולה. כמו קבר רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, רבי מאיר ועוד. אבל לגבי בית אלמין, האשכנזים נהגו להקפיד בזה, וכך מובא בכמה מאחרוני הפוסקים האשכנזים. ראיתי שגם בשאלות ותשובות מנחת יצחק להגאון רבי יצחק וייס, הרב של ירושלים, הגייבל של ירושלים, שהיה בדור הקודם, ודורנו אנו אפילו, זכינו להכיר אותו. אז הוא כותב שנהגו כך, יש נוהגים שלא להיכנס, אבל אם קרה ונכנסה אישה לבית העלמין כשהיא בהיריון, לא צריך לגעור בה ולא צריך לנזוף בה, בוודאי לא לבייש אותה. תודה.
ולגבי יום שישי אחרי חצות היום הרב, גם בסדר?
לא, לקברי צדיקים כן, אבל בית העלמין לא הולכים.
כן, לא בית העלמין, כברי.
בית עלמין לא הולכים אחר חצות ביום שישי. תודה.
תודה רבה, ואנחנו נסיים בשאלה האחרונה, בבקשה, להיום עם ראובן מירושלים. שלום לך, ראובן.
שלום וברכה.
שלום, שלום, שבת שלום.
כבוד הרב, רציתי בבקשה לשאול בקשר לאנשים שבאים לפעמים לבית הכנסת ומתפללים ואומרים קדיש בנוסח אחר משהו מקובל בבית הכנסת. האם ככה ראוי לעשות או אין הבדל?
לא, בוודאי שלא. יש לנו דברי הכנסת הגדולה, והביא אותם להלכה גם המגן אברהם, שכשם שאין מרבים בברכות, כך אין מרבים בקדישים. יש קהילות מסוימות, אני לא נכנס למנהגי הקהילות, שנוהגים אחרי התפילה לומר איזה ממרה, וזה מנהג שקדום. אבל אנחנו לחדש מנהגים היום כדי לומר עוד קדיש, אין שום עניין בזה. כי כבר הזכרנו ששעה וחצי הגיהנם לא שולט, אז כבר הוא אמר קדיש. מה אתה אומר עוד קדיש? של מה הוא אומר קדיש נוסף? והוא מוסיף בקדישים, כמו שאני לא מרבים בברכות. אז לכן הכל יבוא על מקומו בשלום. תודה, תודה.
תודה רבה לרב, חזק וברוך.
תודה רבה לכולם, ושבת שלום.
שבת שלום.
חזקו ואימצו. ואני רוצה להוסיף משפט אחד,
בבקשה.
שאמרו בשמי שכביכול פגעתי חלילה באיזה גדול או באיזה גדול בישראל, חס ושלום, לא זו הייתה כוונתי. כוונתי הייתה רק לקמפיין שעושים, כל מיני קמפיינים שכאילו רק באלול יש את הקדוש ברוך הוא, אבל אני קטונתי ואני אפר לרגליו של בעל התניה, שהוא היה אדם קדוש ועליון, ואני תמיד לומד בספריו, בעיקר בשולחן ערוך שלו, ומי שירצה יראה בספרים שאני מצטט אותו, ולכן אם פגעתי אני מבקש מחילה, סליחה וכפרה. שבת שלום והרבה הרבה שמחה ואושר לכולם.